אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, חם לי, חם לי, חם לי, אסף.
אי אפשר לפתוח כל פרק ולדבר על מזג האוויר.
באמת, אתה חושב?
זה פודקאסט.
אני, זה פודקאסט, ככה עושים.
זה פודקאסט.
היום אנחנו הבאנו לכאן, אני רוצה להגיד לך שאני לא כל כך מבין מה קורה בשוק, זבוב, אני לא מבין מה קורה בשוק. והיום הבאנו לכאן.
אין כמו להנחות פודקאסט על ביטקוין ולהודות בזה שאתה
לא מבין כלום.
לא מבין כלום,
אחי, בוהה.
אין כמו התחלה טובה לה.
גם בבוקר פותח את המחשב, אומר, אני לא מבין, באמת, אני לא מבין מה קורה כאן. וכדי להתחיל, כדי לנסות להבין יותר, אני לא יודע אם הוא יפתור לנו את כל התעלומות, הבאנו לכאן את חבר שלנו, אח שלנו, ידיד המערכת.
ידיד המערכת.
דור אופיר.
היידה.
אהלן דור אופיר, מה
קורה? מה קורה גבר?
תגיד לי, איך הולך? מה העניינים? אתה מרגיש טוב כאילו עם הסייקל? אתה בסדר?
נראה לי שכולם מרגישים טוב.
בואו נתחיל ישר מהר, נקפוץ לתוך הזה. תקשיב, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים ככה שאיתריום, וואו, נשאר ישנוני לאורך כל הסייקל הזה. שבוע אחרון 25%, מה הסיפור? מה קורה כאן? למה אנחנו רואים את הדבר הזה?
טוב, יש סיפור די, לא הייתי אומר מורכב, אבל יש סיפור מאחורי הדבר הזה. אני מזכיר לאנשים שלפני כמה חודשים אתריום היה
על הפרצוף.
מוכרז כמת.
על הפרצוף.
מוכרז כגמור.
עשינו פרק על מות
עם ארז בן קיקי.
אחרי שתקשיב, הספדנו כאן הרבה פעמים בפודקאסט את ביטקוין, שזה היה מאוד יפה, אבל הפעם הספדנו את איתריום, ואפילו זרקנו פרחים על הקבר.
זהו, אז אני חושב שמה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, את הריצה המאוד מהירה וחזקה של איתריום, גם לעומת ביטקוין.
רגע, בוא נעצור שנייה, המזגן לא אפשרי. זה רועש בטירוף.
לא, כי הוא עלה ל...
שנייה רגע.
עידן,
תשמע רק ש...
התחלנו להקליט כאילו? לא.
כן, כן, פשוט עצרנו, כי המזגן...
יופי,
תשמע רק שזה סבבה.
הכל בסדר, נקסט. ממשיכים. יאללה.
אז בעיקרון הריצה האחרונה שאנחנו רואים של אתריום, היא נובעת בשורשה, גם משינוי נרטיב, וגם מאחד השורט סקוויזים הכי גדולים ששוק הקריפטו ראה, נראה לי, בשנים האחרונות. אתם יודעים, כשאנחנו רואים פרבולה כלפי מעלה, אנחנו אומרים, אוקיי, זה בועה, אבל מה קורה כשזה כלפי מטה? שאתריום שובר את כל התמיכות שלו, אפילו לוויתנים גדולים מוכרים, כי הם חייבים להנזיל את ההחזקות שלהם. יש פה איזושהי אקסטנשן יותר מדי שלילי.
אז זהו, אז בעצם לפני משהו כמו שבועיים, אחד מהאנליסטי לא יודע, וול סטריט הנחשבים, איש נחמד בשם תום לי, מכריז שהוא פותח חברת טרז'ורי, הוא נכנס בעצם לחברה שנקראת ביטמיין, שהיא בעצם חברת קריאת ביטקוין בכלל מלס וגאס, והוא אומר, עכשיו זה הולכת להיות המייקרו סטרטג'י של איתריום, אני הולך לקנות 6% מהשוק, ואחרי זה אנחנו גורמים גם את ג'וזף לובין מדבר על זה. מה הסיפור מאחורי זה? מה עומד מאחורי כל העניין הזה?
בעיקרון אני מאמין שזה נובע בשורשו ממיקרו סטרטג'י שהתחילה להכניס בעצם ביטקוין לבלנס שיט, ויש פה איזשהו מכניקה כזה של אתה מביא קהל חדש של משקיעים, של מחזיקי מניות, של ג'ן זי, של וול סטריט בטס, אתה מביא עוד הרבה מאוד קהל למניה שלך, ובעלי מניות רוצים שהמניה תעלה, ואם הדבר הזה מפמפם את המניה במאות אחוזים בזמן קצר, זה מצוין. זה גם יכול איזשהו, יש איזשהו פלייוויל כזה שאתה יודע, המניה שלך מתפמפמת, יש לך הרבה יותר נזילות, אתה יכול למכור ואז לגייס עוד כסף, ואז אתה יוצר איזשהו,
דבר הגדול הבא.
אתה מנפח את הבלנס שיט שלך מאוד מהר. זה כיף וזה טוב כשהשוק עולה.
כן.
אני לא רוצה לדמיין מה קורה כשהשוק יורד, כי אני מניח שכל החברות טרז'רי האלה, שחלקן, אגב יש את ביטמיין שמכרה את הביטקוין שלה וקנתה אתריום.
נכון.
שזה מאוד קצר טווח, עדיין. אנחנו נראה איזו חברה באמת עומדת בבנצ'מרקים שלה ועושה את זה לאורך זמן. פה אגב אני מזכיר לך ניר שיש פה יילד. יש פה יילד ויש פה קאש פלואו בעצם.
יש פה יילד בגלל שבעצם...
שעושים סטייקינג.
בגלל שבעצם, רגע, בוא נסביר בעצם למאזינים שלנו מה זאת אומרת עושים סטייקינג.
קונים הרבה מאוד אתריום, מפקידים את אתריום בסטייקינג, כאילו, יודע, כוולידייטורס ברשת של אתריום.
זאת אומרת, בעצם באיתריום אין לנו קריאה, כמו שיש לנו בביטקוין, שזה בעצם אנחנו מפעילים מחשבים, אז מה אנחנו עושים בעצם במקום?
באיתריום הפרוטוקול עבר ב-2022 ל-Proof of Stake, שזה חוקים שונים לגמרי מ-Proof of Work, אבל פה כדי לקחת חלק בקונצנזוס של רשת אתריום, אתה בעצם שם סטייק, אתה מפקיד כסף כדי הוכחת אמון כזאת ברשת, ואתה גם סוג של, אם אתה עובר על החוקים, אז יכולים לעשות לך סלאשינג, שזה בעצם לקנוס אותך.
זאת אומרת, אני עושה בעצם אין סוג של ערבות, אני לוקח 32 איתר או פחות בכל מיני פלטפורמות, ואני בעצם, ואז בעצם ברגע שאני נועל את הכסף ומסכן אותו כדי, כדי לתת בעצם ערבות לנכונות של הפרוטוקול, אז בעצם אני מקבל, אני מקבל את האיתריומים החדשים, כמו שהקוראים
בביטקוין. את החדשים, את העמלות, היה עכשיו עדכון חדש באיתריום, שהופך את זה לקצת יותר יציב, אבל בעיקרון כן, יש פה יילד מסוים.
אז זאת אומרת
גם כיוזר, אתה יכול להפקיד היום בארנק, אתה יודע, בליקוויד סטייקינג כזה, ואתה מקבל יילד.
אז בעצם מה שיש לנו, זה יש לנו בעצם את העניין הזה, אבל שמעתי על עוד נקודה אחת שבעצם אומרים, אומרים, תשמעו, עכשיו אישרו את הג'יניוס אקט לפני יומיים, תכף אנחנו נדבר גם על הדבר הזה ועל כל הקריפטו וויק בקונגרס האמריקאי, אבל אישרו את הג'יניוס אקט, זה אומר שעכשיו יוכלו להנפיק יותר טוקנים, וזה אומר שהשימושיות באיתריום תעלה. בוא תן לנו קצת הסבר טיפה יותר על העניין הזה.
זהו, אז אני אחבר את זה גם לכל מה שקורה בשוק, כי כולם הכריזו שאתריום מת, במקביל חברות טרז'רי התחילו לקנות, ETF המשיך לקנות, אם אנחנו מסתכלים על כמות הסטייבל קוינס שמונפקים, זה עולה בהתמדה, ורובם מונפקים על רשת אתריום, אז זה נותן לזה ערך בפני עצמו, זה מביא יוזרים, זה מביא יוזביליות מסוימת, וגם RWA, שזה בוא נגיד שימושי קצת,
RWA?
קצת פחות מדברים על זה, אבל עדיין, אתריום הוא השחקן הדומיננטי בשוק הזה כרגע.
RWA, Real World Assets, זאת אומרת, היכולת שלנו להנפיק מניות רגילות על רשת הבלוקצ'יין, ששוב פעם אנחנו צריכים, כאילו, אם אנחנו מדמים את אתריום נניח למכונית, אם אנחנו מדברים את נניח את הסטייבל קוין, זאת הטוקנים למכונית, אז הדלק שמניע את המכונית הזאת זה ה-ETH עצמו. זאת אומרת, אני צריך לקנות ETH בשביל שהמכונית הזאת תיסע, בשביל שהטוקנים האלה יזוזו.
בדיוק. אני כן חושב, כביטקוינר, אני כן חושב שבעתיד הרחוק, אתריום יהיו לו עוד אתגרים, ויהיו דברים שצריכו לפתור, כמו שה-L2s בעצם גונבים את ההצגה, אבל market-wise, אנחנו רואים פה שורט סקוויז מטורף, אנחנו רואים שינוי נרטיב, מלא חברות נכנסות פנימה, מלא כסף זורם פנימה. אגב, בימים האחרונים,
אבל אני וואי, זה נראה לי שקוף למה זה קורה.
נו.
זה נראה לי שקוף, כאילו רואים את הביטקוין עולה, ואנשים מחפשים את הדבר הגדול הבא. וכאילו, ויש גם את העניין הזה,
נגמר לי הכוח, כאילו, כבר עלינו 77% בביטקוין, ואיתריום עלה רק 6.4% בשנה האחרונה, אז כאילו נלך לדבר הבא, זה הקטע?
כן. כן, פשוט. אנשים שלא היו ב-2013 בסיבוב, רוצים להרגיש שזה ב-2025.
תשמע, אני חצי מסכים איתך בעניין הטרז'ריז.
כך זה וגם את הטרז'ריז, וגם את כל החברות שפותחים את זה. כך זה ביחד, ויש לך את העלייה. וכך את מה שקורה בארצות הברית עכשיו עם החוקים. ברור שזה מה שיקרה.
זה הרבה מאוד
טריגרים. ברור שזה מה שיקרה, יש יותר מדי טריגרים.
הרבה מאוד טריגרים.
והביטקוין הוא כבר גם סבא כבר, כאילו סבא של כל העסק. אנשים רוצים את ה...
תשמע, אני חושב שפשוט זה אנשים, כאילו, אתה יודע, under... estimating the, כאילו, את המכניקה בשוק, שיש כמות מטורפת של שורטים, מטורפת של שורטים, ומתחיל לך, אתה יודע, הג'יניוס אקט עובר, ותום לי אומר שאתריום מגיע ל-$20,000, ועוד חברה קונה, ועוד לחץ קנייה מצטבר, זה כמו קפיץ אדיר.
מה זה אומר? מה זה אומר שורט סקוויז בהקשר הזה?
שורט סקוויז זה בעצם מצב ש... יש הרבה מאוד שורטיסטים בשוק, זאת אומרת, אנשים שמאמרים, אנשים, חברות, הedge funds שמאמרים על שורט, שהמחיר של אתריום ירד, כי כל פעם הטרייד הזה עבד. אמרת על שורט, הצלחת, אמרת על שורט, הצלחת. וברגע שהמחיר הולך נגדך, אתה נכנס למצב שאתה, או שאתה צריך להפקיד עוד ערבות כדי להמשיך להחזיק את פוזיציית השורט, או שאתה סוגר את השורט. וכשאתה סוגר את השורט, אתה צריך לקנות חזרה את
האתריום שלוודה.
בדיוק. עכשיו, מה קורה כששורטיסט נכנס לבעיה? והוא לא, אין לו עוד ערבות להוסיף. כן. הוא קונה חזרה אתריום, ואז הוא מפמפם את המחיר עוד יותר למעלה. אז אתה חושב שבמשך הרבה מאוד חודשים אתריום היה מדוכה, וכמות השורטים הייתה מאוד מאוד גבוהה, וכל הטריגרים האלה שהרגע דיברנו עליהם, הם התחילו לתת כוח נגדי לדבר הזה, וזה פשוט one direction. שורטיסט אחרי שורטיסט נשבר וסוגר את השורט שלו ומעלה את המחיר, ושורטיסט אחריו גם מעלה את המחיר, וזה בעצם הסקוויז הזה, ממש סקוויז. ואגב, אם אתר מגיע ל-4,000 דולר, כמובן לא המלצה לפעולה, נטו קווים טכניים מאוד בסיסיים, אם אתר מצליח להשתלט על 4,000 דולר, יש מצב שאנחנו נראה אותו מתפמפם מאוד מהר לסי כל הזמנים. זה מאוד הגיוני, כי הסקוויז הזה הוא מאוד גדול. הוא נבנה במשך המון זמן.
סי כל הזמנים של איתריום עומד על בערך כמעט 5,000-4,600 ומשהו, אבל צריך לומר, איתריום השנה, אם אנחנו מסתכלים שנה אחורה, איתריום עלה, תקשיב את הסכום, תקשיב כמות האחוזים המטורפת הזאת, 6.4%, באמת, ולעומת ביטקוין שנתן 77%, אתה יודע, בתוך איזשהו, אתה יודע, ביטקוין אתה רואה איזושהי זה.
אבל שוב, זה כאילו...
אנחנו צריכים להבדיל גם על...
כן, אנשים שכאילו... קטונתי, כן? אבל אנשים שמבינים בכלכלה וזה יגידו לך, זה לא המציאות. זה שזה נתן את הקפיצה...
אתה צודק, ואני מסכים איתך.
זה, וואי, אני לא אתן, אסור לי להגיד את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה כמו לראות סרטים מסוימים ולחשוב שזה המציאות. וכאילו זה לא המציאות.
זהו, פה צריך לעשות את ההבדל.
הבנתי!
נכון.
באמת לא המציאות.
אתה צודק, אתה ממש צודק. פה צריך לעשות ההבדל בין שורט טרם, מדיום טרם ולונג טרם. כאילו בלונג טרם ביטקוין לא, לדעת, אתה יודע, טרם יכול לנצח את ביטקוין במשך עכשיו שנה.
אבל תגיד...
אבל מה יהיו 5 שנים?
אבל מה קורה שם במודל האינפלציוני? זה הרי נורא מסובך. בביטקוין אנחנו יודעים, תחנו את זה 1,000 שנה, כל 4 שנים, 220 אלף בלוקים, יש חצייה, בלה 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 בלה, בסדר, כל 10 דקות, קוראים כך וכך מטבעות, הכל בסדר, זה נגמר ב-2140, כולנו יודעים 21 מיליון מטבעות, שרים את זה. מה, באיתריום? יש מודל אינפלציוני של שריפת מטבעות, כשיש יותר, כשיש...
הוא יותר דומה למציאות, הוא יותר משקף לך את החיים.
מה קורה שם בתוך הדבר הזה?
זהו, באיתריום יש הרבה מאוד שינויים. העדכון האחרון, EIP-1559, אם אני לא טועה, הוא כאילו התחלק לשניים, לבייס פי של, אתה יודע, הכמות איתריום שמונפקים, כאילו, ככל שיש יותר עסקאות על הרשת, אז ככה נשרפים יותר עמלות, וזה משתנה גם לפריורטי פי, מאוד מורכב. אני יכול להגיד לך שאני לא עוקב אחרי זה באופן הדוק, ואני לא יכול להגיד לך עכשיו בדיוק כמה כל דבר.
אף אחד לא נראה לי עוקב אחרי זה באופן הדוק. הספלי
הכלי של אתריום לא גדל משמעותית בזמן האחרון, אבל הוא גודל, כן? אין מגבלה, אבל גם פה אנחנו צריכים להסתכל על ה... אתה יודע, טרז'רי קמפני קונה 110 מיליון דולר אתריום, בזמן ש... יש עוד 6 מיליון אתריום, יש כאילו שווי נכנס לשוק, אז יש פה איזשהו, כאן יש פה איזשהו supply squeeze, חייבים להבין את זה.
אני יוצא לי לשמוע את בנקלס שדיווחו השבוע על כך שה-OTC desks פשוט התרוקנו, זאת אומרת שלא היה לרכוש איתריום בתוך ה-OTC, ומה שזה אומר, זה אומר שכל מי שרוצה לרכוש איתריום צריך לרכוש אותו מהשוק, שזה עוד לחץ לעלייה, אבל שוב פעם, תשמע, מקודם דיברת, הרי אנחנו, בוא נסתכל שנייה אחת על החלק הבסיסי בתוך הסיפור הזה. הרי אנחנו אומרים את הדבר הבא, בכל העברה של מטבע דיגיטלי ובכל הרצה של, כאילו כל פעם שאני מנפיק טוקן או מעביר טוקן בן אדם לבן אדם, אני צריך לשלם עמלה מסוימת. אז אם זה בביטקוין, אז אני משלם את העמלה בביטקוין, תמיד זה בנייטיב טוקן של הרשת, אם זה באיתרום, אני משלם באיתרום, אם סולנה, אני משלם בסולנה וכן הלאה. אז כאילו ההיגיון אומר, וואלה, אם עכשיו יהיה מלא מלא סטייבל קוינס שיעברו על רשת האיתריום, והקלארטי אקט ויהיו מלא מלא טוקנים, ויהיה ריל וולד אסטס, שריל וולד אסטס זה מניות שמונפקות על הבלוקצ'יין, וגם הם יעבדו על איתריום, אז כאילו יהיה לנו המון המון איתריום שנצטרך לשלם בעמלות. אבל אז מצד שני, דיברנו על זה ככה לפני ההקלטה, הייתה כאן כנרת סגל מסטארקוור לפני מספר חודשים, אגב פרק מומלץ תקשיבו, אומרת, תשמעו, אני כמה סקל שצריך באיתריום אני יודעת לספק. יש, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שבאמצעים טכנולוגיים נוכל להגיע למצב שבו אולי יהיה הרבה יותר עבודה על רשת האיתריום, אבל זה לא שיצטרכו יותר איתריומים בשביל להריץ את כל הדבר הזה.
זה, אתה לגמרי צודק, יש פה איזשהו בעיה במבנה תמריצים של הביקוש לאיתריום.
אתה יודע מה אני שואל אותך?
מה?
זה גריפט או לא?
מה הכוונה גריפט?
גריפט, זה כאילו אני בא, לוקח כסף, גורף את הכסף, לוקח לעצמי, אני עושה...
זה לא מושג אמיתי.
פמפן, בטח שזה מושג אמיתי. אתה תצטרך לגגל את זה אחר כך, מושג אמיתי. כאילו השאלה היא, האם החברות טרז'ור האלה, חדשות האלה של איתריום, האם זה פמפן דאמפ של השוק, האם זה ניסיון להריץ את השער של איתריום, או מצד שני לא, שזה וואלה, זה הכיוון.
בסוף זה חברות שחלק גדול מהן, אני לא מדבר על תומלי ספציפית ועל לובין, אתה יודע. בסוף זה חברות המודל העסקי שלהם לא מסתדר, הן צריכות להיחס במשהו, ושאתה רואה טיל, אתה תופס בטיל, והוא מרים אותך למעלה, אתה תצליח לשחרר בזמן, האם אתה תעבור כאילו ממקום למקום, אתה יודע, אתה רואה טרז'רי קמפניז, כמו מיקרוסטרטג'י, או לא יודע, יש עוד לא מעט, שהם ביטקוינרים. יש ביטקוינרים שמובילים את האסטרטגיה, ומבינים שביטקוין יכול מחר ליפול 20%, וזה בסדר מבחינתם. זה הבלנס שיט החדש שלי עכשיו, זה ביטקוין, BTC, זה לא USD. האם זה יהיה באתריום? הזמן יגיד, כי אנחנו, המבחן גם יהיה כשהשוק יתחיל לתנותי כלפי מטה, ואז נראה אם אותן חברות מצליחות.
אבל זה מה שהוא היה עד עכשיו. הוא היה עד עכשיו.
מה?
זה מה שהוא היה עכשיו, תנותי כלפי מטה.
נכון.
אז עכשיו חווינו את זה. אז עכשיו שיש עלייה, אז אנחנו אומרים שנוכל לבחון את זה שיהיה תנודתי. כאילו, זה מה שהיה כל הזמן.
כן, אבל כל הטרז'רי קמפני האלה של אתריום הם ממש מהזמן האחרון. אתה רואה את התופעה הזאת ממש מהזמן האחרון.
3 שבועות. 3-4 שבועות.
לפני העלייה.
גם לפני, אבל המומנטום העיקרי בזמן העלייה.
בזמן העלייה.
בזמן העלייה, יש, אתה יודע, פתאום כל הכותרות הופכות להיות חיוביות, פתאום כולם מדברים על זה. טרז'רי קמפני שקנתה ב-2500, עכשיו היא כבר כמעט הכפילה את ההחזקות שלה, יכולה לקנות עוד. זה, אתה יודע, בני האדם לא משתנים.
בבניין ציון וסטושי ננוחם, בוא נעבור לדבר הבא. אגב, אני רוצה לספר לכם, המאזין שלנו, יהודה לארי, שלח לנו שאלה לגבי כל הנושא של דיפיי, ודיפיי...
אחלה יהודה.
אחלה יהודה. אגב, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, שאלו קודם כל, יש את ה... איפה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים בתגובות בספוטיפיי. איפה אנחנו עוד שואלים?
לא יודע, יהודה שלח לי לוואטסאפ, כי...
אז יהודה שלח לוואטסאפ של אסף, וגם אפשר לשלוח לוואטסאפ שלי, 050-620-5384. תשאלו, אנחנו...
אני לא אגיד את המספר שלי, שתחזרו אחורה בפרקים.
איזה פרק עשה, אמרת?
לא זוכר.
בכל מקרה, אז כן, אז אפשר לשאול שאלות, אנחנו נשמח לענות, אז בעצם יהודה שאל לגבי כל נושא דיפה, וצריך להגיד שטראמפ הכריז השבוע על הקריפטו וויק, על הקריפטו וויק, וכשהוא אומר קריפטו וויק, אז בעצם, זה דווקא הכרזה יחסית מבוססת של טראמפ, בעצם עוברות 3 הצעות חוק, בוא נדבר על 3 הצעות החוק שעוברות. אז בוא, אני אתחיל לנרוץ, ג'יניס אקט. קודם כל, הצעת החוק הראשונה, שהיא עוברת בבית הנבחרים, אחרי שהיא כבר עברה בסנאט, תהליך החקיקה האמריקאי, היא אומר, אנחנו עוברים בבית אחד של הקונגרס, ואז בבית השני, סנאט בית נבחרים, ואחרי ששני אלה מאשרים, זה הולך לחתימה על הנשיא, זה להבדיל משלושת הקריאות בישראל, אז בעצם הג'יניס אקט מסיים את תהליך החקיקה. מה זה הג'יניס אקט? תן לנו רגע.
ג'יניס אקט, בקצרה, זה מסגרת רגולטורית כוללת לכל מה שכולל לסטייבל קוינס. מי מנפיק, כמה מנפיק, איך מנפיק, כל החוקים סביב הדבר הזה. וזה פשוט, אני חושב שזה לא היה מפתיע שזה יעבור. לא חושב שהיה מישהו...
תגיד, אבל למה צריך סטייבל קוינס? תן לי רגע.
תראה, ארצות הברית ספציפית צריכה סטייבל קוינס, כי גם זה יוצר לה ביקושים חדשים לחוב שלה, וזה גם נותן לה גשר מעבר ישירות לאזרחים במדינות אחרות.
אוקיי.
עכשיו אני רוצה לספק דולר לאנשים באפריקה, לאנשים במידל איסט, אני צריך לעבור דרך הרשויות, אני צריך לעבור דרך בנקים, דרך אפילו מדינות שיכולות להיות אויבים שלי. וסטייבל קוינס זה פשוט הרבה יותר ישיר, הרבה יותר קל, וזה, אתה יודע, זה משמר את ההגמוניה של הדולר.
זהו, זה כאילו קטע די מטורף, כי בסופו של עניין, 99% מהסטייבל קוינים בעולם הם דולר, ואז זה אומר שאם מישהו משלם למישהו בניגריה, אז בעצם באופן משתמע הוא צריך לקנות חלק מהחוב של ארצות הברית, ולעזור לארצות הברית לממן את החוב שלה, כדי שהוא יוכל להמשיך להשתמש.
אגב, אתה יודע שכל 90%, כן. משהו כמו 90% מעסקאות המתח, אני לא מדבר איתך עכשיו על קריפטו וסטייבל קוינס, נעשות בדולר. הרי אם אני רוצה לעבור עכשיו, אני טס לטיילנד עוד מעט, אני רוצה לטוס, אני רוצה 100 שקל לעבור לבת, אני צריך לעבור בדולר.
זה מטבע רזרב העולמי. גם תכלס שאני חושב על זה, אולי אני טועה, אבל זה יכול לעזור להם גם באכיפה. כי אם אתה עכשיו מעביר לגוף כמו חמאס או משהו כזה, ואז יכולים אפשר לעלות עליך, כי יכולים לאתר את הכתובות, ואז כל פעם שאתה מעביר לכתובת מסוימת, שמשאר יעלו עליך.
אני חושב שסטייבל קוינס הרבה יותר טובים באכיפה. תשמע, הייתה מישל קרבר, שותפה ב-A16Z, הייתה אצלנו בוועדה הציבורית לגיבוש אסטרטגיית קריפטו. היא הייתה הטובת הראשית של משרד המשפטים האמריקאי עד 2017 לדעתי, בכל הנושא של קריפטו. היא אמרה, תשמע, העובדה שהרשת הזאת היא מיוטיבול, זאת אומרת לא ניתנת לשינוי וכל הטרנזקציות נרשמות, היא אמרה, לי בתור טובעת, היא עזרה לי לתפוס פושעים, לרדוף אחריהם ולחלט להם את הכספים.
כן, אנחנו צריכים לזכור שסטייבל קוינס זה... הם הרבה יותר ריכוזיים.
נכון.
הם הרבה יותר, יש הרבה יותר סיכונים של גורם צד שלישי, שחיתות, ואתה יודע, כל מיני דברים שבסוף, אם אתה מקורב למישהו שיש לו שליטה מסוימת או השפעה על, על, על אותו הנפקת סטייבל קוינס, אתה יכול גם לעשות את זה לטובתך. מה שכן אני הייתי רוצה לראות זה עוד סטייבל קוינס, עוד בנקים מנפיקים, עוד בכל מיני מקומות, לא רק בארצות הברית, משהו שייתן איזשהו, אתה יודע, ניו מרקט, כאילו מתח חדש, שהוא פשוט מבוסס.
אבל אתה יודע, אז על סמך מה אני בוחר אותו בעצם? מה התנאים? מה כאילו...
בוחר מה?
באיזה סטייבל קוין להשתמש?
זה...
כאילו מה...
זה ממש תלוי, אני חושב שזה...
כאילו מה ההבדל? כאילו זה כמו לבחור בנק? כאילו מה...
אני אתן לך דוגמה. נניח, סתכל, קודם כל בוא תחשוב מה זה סטייבל קוין. קודם כל סטייבל קוין, צריך להגיד, מערכת התשלומים, אוקיי, תחזיק חזק את הכיסא שאתה יושב עליו, הרביעית בגודלה בעולם. יותר העברות בסטייבל קוינס יש, היו ב-2023 מויזה, יותר העברות היו בסטייבל קוינס מפייפל. עכשיו, מה קורה? הסטייבל קוין הכי גדול בעולם זה USDT. הוא לא חוסה תחת רגולציה. זאת אומרת, אין לך איזשהו ממשלה אמינה שמסתכלת להם ככה לתוך הספרים ואומרת, טוב, אני בודקת שעל כל דולר הם מנפיקים סטייבל קוינס. יש להם איזשהו מודל פיקוח, אני לא יודע בדיוק. למשל, היורו של טבר, של החברה הזו שמנפיקה את ה-USDT, שהיה באירופה, הפסיק להיסחר מהרגע שהאירופאים הכניסו את הרגולציה. עכשיו, מה קורה? בעצם האמריקאים מכניסים את הרגולציה הזאת, USDC למשל, שמנפיקה השבוע, המניה שלהם קופצת פי 6. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שקודם כל הסיכון לשחיתות הוא, בכל מקום סיכון לשחיתות הוא קיים, אבל הוא פחות, בגלל שהרגולטור מסתכל בשבע העיניים לתוך הטרז'ורי ובודק שעל כל דולר יש דולר שמוחזק בצד השני.
הכל טוב ויפה, השאלה שלי היא, נגיד אתה אומר שצריך תחרות בשל
הסטייבלקוינס,
מה התחרות תעשה?
אני רוצה ללכת איתך ספקולטיבית, בסדר? נניח אני פייפל, אוקיי? עכשיו נניח אני פייפל, יש לי מחזור של, סתם אני ממציא, בסדר? אל תתפוס אותי במספר. נניח יש לי מחזור...
אני מאזינים.
בסדר, גם אתם אל תתפסו אותי. 10 מיליארד דולר ביום, נניח, בסדר? רגיוני, כל המרצ'נטס וכל הזה. עכשיו, לצורך העניין, זה 10 מיליארד דולר שזזים. הם זזים במרצ'נטס, אתה לא יכול להחזיק אותם, אתה לא יכול לקנות איתם בונדס, אתה לא יכול לעשות אותם כלום. הם כל היום זזים, אתה צריך לזכות, אתה צריך לבצע העברות. עכשיו, תקשיב מה שאני אומר, תקשיב לדבר המגניב הבא. מהרגע שזה סטייבל קוינס, אז מה אני עושה? אני בעצם לוקח את 10 מיליארד דולר האלה של המחזור, אני קונה איתם בונדס אמריקאים, חוזי ריפו, לא יודע, כל מה שמותר להם לעשות תחת הג'יניוס אקט, ואני מקבל עליהם איזשהו ריבית, נניח 5% לשנה, משהו כזה. עכשיו, זה לא רק שעל הכספים שאני מחזיק ברזרבה שלי, אני מקבל את זה, אני גם על המחזור שלי, אני מקבל, על המחזור, על כל הכסף שזז אצלי, אני מקבל 5% בשנה, כי אני מנפיק נגדם טוקנים שאין להם באמת ערך. הערך שלהם נובע מהעובדה שהם מגובים על ידי הדולרים האלה. עכשיו, ואז אתה אומר את הדבר הבא, אז כל המחזור שלי, תחשוב על 10 מיליארד האלה, שאני מקבל, על המחזור שלי אני מקבל 5% לשנה. לא על הכסף שאני מחזיק, לא על זה, על המחזור שלי אני מקבל 5% לשנה. 10 מיליארד דולר, 5% לשנה, כמה מיליונים זה? 0.5 מיליארד דולר?
תתר הרוויח זה 13 מיליארד דולר ב-2024.
ושוב, אני שואל, כי לא ענית על השאלה שלי.
לא, לא, לגבי התחרות, תשמע, התחרות בכל שוק זה תמיד טוב, בסוף אתה משפר את המוצר קצה.
בטוח, אבל מה זה משנה עכשיו, נגיד, אם ניקח את זה לארץ, עם בנק הפועלים או בנק לאומי, לשניהם יהיה אותו מטבע, שניהם יהיה המטבע צמוד לשקל.
נכון. אתה יודע, מי שיצא לך תנאים יותר טובים, מי שיהיה יותר שקוף, מי שהמאזן שלו יותר חזק, אתה יודע, אתה יכול לקחת את זה למלא מקומות. בסוף, אני חושב שתחרות תמיד טוב, אתה יודע, גם בשוק הקריפטו, גם בשוק הפיננסים בכללי. לא הייתי רוצה שיהיה
שחקן... מה זה עושה לדולר?
אגב.
מה זה עושה לדולר, כל מה שקורה עכשיו?
אתה מדבר על סטייבל קוינס?
כן.
בעיקרון זה, תתר היום היא מחזיקת החוב השביעית בגודלה בעולם של החוב של ארצות הברית. זאת אומרת, היא עקפה את גרמניה. אז זה פשוט, האינטרסים של ארצות הברית הם רק חיובים בנוגע לדבר הזה של, כמו שאמרתי, הגמוניה של הדולר.
סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי, התבטא ואמר שהוא מאמין שתוך עשור, רוכשי הסטייבל קוינס, שבעצם מנפיקות הסטייבל קוינס יהיו מחזיקות החוב הגדולות ביותר בעולם של דולר אמריקאי. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. בסוף, הממשל האמריקאי יש לו בעיה, הוא צריך כסף, הוא לא יכול להביא אותו משום מקום, הוא צריך שמישהו ייתן לו דולרים, הוא יכול לגבות אותו ממיסים, אבל הוא לא גובה מספיק מיסים בשביל לשלם את כל הדברים שהוא צריך, בתי ספר, ביטחון, משרות, לא ישראל. יודע מה. מדינת ישראל, הוא לא גובה מספיק דולרים בשביל זה. אז מה הוא אומר? הוא הולך לאנשים ואומר להם את הדבר הבא, תקשיבו, אני נותן לכם נייר. על הנייר הזה אני כותב, אני מחזיר לך תוך 30 שנה בתוספת ריבית. אוקיי? עכשיו תביא לי בבקשה בשביל זה את הדולרים שיש לך היום. עכשיו, לפני משהו כמו חודש-חודשיים, ארצות הברית ניסתה למכור בונדס ל-30 שנה. הייתה להם בעיה מאוד משמעותית. הם לא הצליחו למכור כמו שהם רצו. תחשוב על זה שישראל, נניח, בתוך הבור הכי גדול של אחרי השביעי באוקטובר, אף אחד לא רצה לקנות אגרות חוב ישראליות, בא החשב הכללי באוצר, הלך למוסדים בישראל, אמר להם, תקשיבו, אנחנו בצרות, תקנו בבקשה אגרות חוב ישראליות, כי אנחנו צריכים כסף לממן את המלחמה, המוסדים נכנסו מתחת לאלונקה, קנו. מה זה עשה? זה אמר את הדבר הבא לעולם, תקשיבו, המשק הישראלי יודע לעמוד לפני זעזועים. האמריקאים, שהם לא ישראל, הם לא, אתה יודע, חצי סיכה על מפת העולם, אתה יודע, איזושהי סירה קטנה, הם, המעצמה הגדולה ביותר, הם יש להם בעיה שמישהו יממן להם את החוב, עד עכשיו מי יממן להם את החוב? כל מיני מדינות בעולם, סינים, רוסים, whatever, לא יודע, אבל עכשיו הם לא כל כך רוצים לקנות. אז הם אומרים לעצמם, רגע, אני אתקן את הכלכלה, בסדר? אני אתקן את הכלכלה, אני אביא צמיחה, אני אביא פה, אני אביא שם. אבל בינתיים אני צריך שמישהו ימשיך להלוות לי כסף, שמישהו ימשיך לקנות את הבונדס שלי. וברגע שהם מייצרים את המערכת השלומים הזאת, הם יוצרים שוק שלם של חברות שמוכנות לקנות את הבונדס האלה.
כן, בטווח הקצר זה באמת יכול ליצור ביקושים, אבל אתה יודע, בסוף בשביל מה אנחנו פה, אנשי הביטקוין? ביטקוין בא כמחאה על הדבר הזה, כאילו...
מה שמעתי היום? אגב, סליחה, אנקדוטה, אני יודע שאני מפתיע את כולכם. אני משוטט לי ברחבי לב המאפיליה המכונה רשת אקס, ואני מגלה שסקוואר החליטה לאפשר תשלומים בלייטנינג. שלייטנינג שכבה שנייה.
גם נכנסה ל-S&P 500.
גם נכנסה ל-S&P 500, וגם מאפשר תשלומים בלייטנינג.
אגב, מעט אנשים יודעים, או שפספסו את הידיעה הזאת, סקוואר, כבר יש להם אפליקציה שהיא הכי פופולרית.
לקבלת תשלומים.
קריפטו, נקראת קאש אפ.
כן.
אפליקציה... אני אוהב את המרקטינג שלה, כי האתר שלה פשוט מדהים, וגם יש לה איזה 90 מיליון משתמשים כבר, והם הצהירו, ג'ק דורסי הצהיר, ש10% ממוצרי הביטקוין של החברה, הרווחים, הולכים לביטקוין. ואם מסתכלים באתר שנקרא...
מה זאת אומרת הרווחים הולכים לביטקוין? כאילו לפיתוח רשת הביטקוין?
להחזקת ביטקוין כרזרבה.
להחזקת ביטקוין כרזרבה. כן. יפה. מגניב.
עכשיו יש אתר מאוד פופולרי, שזה הקוין מרקט קאפ החדש, נקרא bitcointreasuries.net.
כן.
תקלידו ואתם תראו שם את כל הדשבורד, אז ממש רואים שכל רבעון יש איזו קפיצה במאזן של סקוואר, של החברה הזאת, וזה כנראה הרווחים שממורים לביטקוין, שזה מעניין, שזה סטיינבילי.
כן.
ואם אני אומר, זה כבר כמה שנים, זה משהו שהוא שעמם, נקרא לזה.
אני גם קראתי פעם איזה תיאוריות קונספירציה, שיש הטוענים שג'ק דורסי, הוא סטושי, על ידי זה שהם עשו סיכול של אותיות, וגילו את מידת הנעליים שלו. שהמולד
של אבא שלו, זה התאריך הזה, והמולד
של דודה שלו. כן. זה, כן, זה מאוד אמין, אמין. כן. טוב, חברים, כמו כל מספר חודשים, או כל מספר שנים, כמו, פעם הייתה פרסומת, הפטריה שלך חזרה, אז אנחנו מגלים שטרנד או מגפה, את כל אחד מהכיוון שלו, ה-ICO חוזרת לבקר אותנו לביקור עונתי, ומה אנחנו מגלים? שפאמפ.פן, קודם כל מאוד אמין, פלטפורמה שאומרת, שמקנה את עצמה פאמפ, אבל היא מגייסת מלא כסף. מה, תספר לנו קצת מה קרה שב, ב-ICO של פאמפ.פן, אחד ה-ICO'ים הראשונים אחרי הרבה זמן שלא ראינו את זה.
כן, אז מי שלא מכיר פאמפ.פן, זאת פלטפורמה מבוססת על רשת סולנה, שמנפיקים בטוקנים...
טוקן עם חרבו דרבו, מים קוינס, באמת הכי גרועים שיש.
ניר, הירשמן, טוקן, אנחנו עד סוף הפודקאסט יכולים להכין אחד כזה אם אתה רוצה.
אגב, תקנו היום, תפסידו את כל הכסף מחר.
זהו, אתה יודע, זה הצד... אין לי איך להפוך את זה למשהו יפה, זה הצד המכוער של שוק הקריפטו.
גם הם גייסו.
מה?
גם הם גייסו.
הם גייסו 600 מיליון דולר באזור הזה ב-12 דקות. עכשיו...
כן, אבל אני כל פעם, 12 דקות
האלה... מי האנשים האלה?
מה קורה שם?
מי האנשים האלה
ששמים את הכסף?
זהו, אני סקפטי לגבי הגודל של הגיוס הזה והמהירות, כי אני יודע שהרבה מהטרנזקציות ברשת סולנה, הרבה פעמים זה מזויף כזה, כאילו קל לזייף ווליומים. אז יכול להיות שיש פה גם איזשהו
זיוף ווליומים.
זה בהחלט מטורף. זה בהחלט מטורף.
גם אם זייפו 100 מיליון, אתה יודע, זה עדיין...
זה עדיין מטורף.
זה עדיין מטורף.
נכון.
קשר ישראלי?
אני יודע שמייסד אלון כהן.
אלון כהן?
כן.
אלון כהן, חבר שלנו.
מייסד ישראלי.
סתם, לא באמת חבר שלנו, אנחנו לא מכירים. אם אתה מכיר אותנו, אם אתה שומע אלון כהן את הפודקאסט,
שיבוא לפרק
הבא. אתה צריך לבוא. אתה צריך אלון כהן.
אתה צריך להגן על מה שאמרנו עכשיו.
אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים אותך במקום. אנחנו סתומים, אנחנו רוצים שתסביר לנו שאנחנו זה. אבל אלון כהן, אתה מוזמן. אז מה בעצם קורה? זאת אומרת, 600 מיליון דולר בתוך 12 דקות. אגב, כאילו האוברנייט, כמו שאומרים, לוקח 20 שנה לעשות אוברנייט סקסס, ואגב, תהיה לנו גם בפודקאסט הזה בעוד כמה פרקים, אני מזמין את מי שרוצה לשמוע, תהיה כאן פרופסור מורן אופיר, שעשתה, מאוניברסיטת חיפה, שעשתה את המחקר שלה על ICO, אז אני מאוד מתרגש לקראת הפרק הזה, זה יקרה בעוד כמה שבועות.
יהיה גדול.
אבל תסביר לי קצת, בוא, קודם כל בוא נסביר מה בדיוק הם עושים ב-ICO הזה, מה הם מוכרים טוקן, איך זה עובד.
בעיקרון, Pump.fun עצמה זה עסק שהוא מאוד, הוא מאוד רווחי. הרי כל אדם שבא ומנפיק טוקן צריך, אם אני לא טועה, צריך לקנות סולנה ושלם עמלות ל-Pump.fun, והם עשו באמת כמויות מטורפות של כסף. אז כנראה כשהם, אתה יודע, הם באו ואומרות, סוג של אנחנו מנפיקים את המניה שלנו, אנחנו מנפיקים טוקן שמייצג את הדבר הזה.
כן.
אז היה הרבה הייפ סביב זה. אגב, מאז, אם אני לא טועה, הטוקן ירד משמעותית, כאילו, לא משהו מפתיע.
אוהו, כן.
לא משהו מפתיע, ICO, פאמפ, וצריך להוסיף pump.dump, אולי.
pump.dump, pump/dump.com. תגיד לי, זה אומר שאנחנו נראה עכשיו עוד, אנחנו נראה עכשיו גל של חזרה של הדבר הזה, של ICO?
אני חושב שאנחנו נראה הרבה...
ראינו מים קוינס מלא.
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שזה... הדבר הזה מת ומאוד עם ציפיות נמוכות. זאת אומרת, כאילו, הפאמפ והאדם תמשיך. זה טבע האדם. האם יהיה גל חדש של השקות? זה כבר לא, אתה יודע, זה לא מרגש. פעם היה לך, אתה יודע, ICO כותרות, היו מסקרים את זה, היו שואלים מה מתכנים לעשות. היום ICO זה כבר, זה לא...
אמרתי מקודם
לא
לניר,
בצורה הכי חיובית.
אמרתי מקודם לניר, זה מזכיר את הפני סטוקס באיזשהו מקום. זה פשוט אנשים שקטנים ש...
תן לנו, אוקיי. תן להסבר למאזינים שלנו, פני סטוקס?
פשוט מניות שאתה קונה בפני.
כל מי שראה את הזאב מוול סטריט ראה בעצם במניות...
לא, יש עכשיו, יש גם את הסרט הזה של גיימסטופ.
נכון.
על גיימסטופ.
גיימסטוק היא לא פני סטוק, אבל לצורך העניין אנחנו מדברים על דברים שנמכרו באמת בערך מאוד 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 נמוך, ובאמת הפימפום שלהם היה אפשרי נורא מהר.
בסוף בוטום ליין זה משתלם. זה משתלם להנפיק טוקן, כי זה דרך מצוינת לגייס כסף בצורה מאוד מהירה.
אתה יודע למי זה לא משתלם?
זה לא משתלם למי שקונה בטופ ומקבל רק פול, לא רק פול, אבל אתה יודע.
לא משתלם לג'ון ג'ק ומרי, מאלבמה, שחסכו דולר לדולר מגירוד המבורגר מהגריל המסרח בסניף המקדונלדס המקומי, ושמו את כל הכסף שלהם על מטבע חתול מעופף בריבוע, ובמקום לנסוע לחופשה, לא הייתי אומר בחופשה שלהם, חופשה שלהם אולי בניו יורק סטייט, אני יודע, ימשיכו לחיות בקרוון המגעיל שלהם. אתה מבין? כאילו אני מרגיש, זה, אתה יודע, זה לא כזה, אתה אמרת את זה בתחילת האייטם, דווקא בתור ביטקוינרים, זה קצת מצמרר אותנו בכיסא, לא?
כן, לגמרי. אני חושב שגם אנחנו שוכחים את הכאב המאוד גדול שיש בהונאות ובהפסדים ובשוק דובי ארוך, כשאנחנו בתוך שוק שורי. אז צריך לזכור את זה, צריך לקחת אחריות, כן?
תשמע, אבל מצד שני אנחנו שומעים את אסתר פירס, תקשיב, יש, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל אסתר פירס שיהיה ראש הקריפטו טאסק פורס, אמרה לפני איזה מספר שבועות, היא אמרה, תשמעו, אין לי בעיה לאשר לכם לסחור במים קוינס, אבל אל תבואו לאבא ואמא רגולטור, כשתפסידו את כל הכסף שלכם. הממשל צריך להתערב?
זהו, אז...
הממשל, אם כבר צריך להתערב בחינוך כלכלי.
זהו, הגישה שלי אומרת, כמה שפחות להתערב, אבל תנו כלים. תנו כלים, כי אם אתם מנגישים את הכלים והציבור לא משתמש בכלים האלו ובכל זאת מפסיד, זה בעיה של הציבור. זה בעיה של מי שהלך וקנה את המימקוין. כי הוא לא יודע מה זה מימקוין, הוא לא יודע איך הוא עובד, הוא לא יודע את ההיסטוריה. כי זה לא נגש, אוקיי? אבל לאסור דברים כאלה, זה לא עובד. זה כמו לעשות לתפוס מים בעיניי, זה לא עובד.
הכל עניין של חינוך, והקטע הוא שגם בארצות הברית, הדגש הוא על החינוך הוא לא כמו בארץ. זה מאוד תלוי מאיפה אתה מגיע. אותם האנשים האלה מאלבמה שדיברת עליהם עכשיו, סביר להניח שהחינוך שהם קיבלו זה לא האנשים שאנשים במנהטן קיבלו, ושם הכסף מדבר, ובגלל שהכסף מדבר אז לא מעניין החינוך לכסף.
אני רוצה לקחת אתכם לנושא האחרון שלנו, שהוא אולי הנושא, אולי הנושא הכי קשה שאנחנו מתעסקים איתו. אני אתן ככה שתי דקות של רק הסבר למה אנחנו מדברים. תשמעו, המשפט של מי שכתב את הקוד של טורנדו קאש, רומן סטורם, מתחדש, ורציתי לקחת אתכם רגע לתוך הסיפור הזה. בעצם מה שאנחנו מדברים, טורנדו קאש, אפליקציה של סוג של מיקסר שעובדת על רשת האיתריום, חוזה חכם שאתה שולח אליו מטבעות, ואז הוא מתחיל לפזר לכל העולם, וקצת קשה לעקוב אחרי מי שמשתמש בו. מי שעושים בו שימוש, זה הרעים המוחלטים, זה קבוצת לזרוס, קבוצת התקיפה של הצפון קוריאנים, באמת הכי גרועים בעולם. אבל מה שקורה זה שמשרד המשפטים האמריקאי בעצם תובע את מי שמפתח את הפלטפורמה, שעד היום מה שהיה לנו בעצם, זה שקוד הוגן על ידי חופש הביטוי, ובעצם אם פיתחת קוד, גם אם הוא שימש למטרות רעות, קצת כמו שפול אטקינס אמר, אם השתמשו במכונית בשביל שוט בנק, אז
אל תוציא את הכבישים מחוץ לחוק.
אף אחד לא תובע את היצרן של המכונית. אז השאלה היא, אבל שוב פעם, זה קצת יותר מעורבב. בואו נדבר רגע על העניין הזה. האם מי שמפתח פלטפורמות של DeFi שעלולות ליפול לשימוש לרעה, האם הוא זה מישהו שצריך, שהמדינה צריכה לרדוף אחריו, או שוואלה, זה, אנחנו צריכים, איפה כאילו עובר הגבול? דווקא מבחינתנו, כישראלים, שהדבר הזה של מימון טרור, זה לא איזה תיאוריה, זה, אין מימון טרור בקריפטו, אבל מימון טרור עלול לפגוע בנו, ממש, פיזית.
אני יכול להגיד לך שאני, כן.
הרגתי אתכם.
שמע,
לא,
זה... היה את זה גם עם דורוב.
אוקיי.
לא מזמן שהוא נכנס למעצר בצרפת.
פאבל דורוב בטלגרם.
נכון, בצרפת. עכשיו, תומר, הוא פיתח פלטפורמה שלמה, יש עליה הרבה סחר בסמים ודברים כאלה, האם זה באמת צודק שעוצרים? אני אישית חושב שלא. אני אישית חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שכולם חפים מפשע עד שהוא חכה אחרת. לא הפוך. קודם כל אתה פושע, ואז תוכיח לי שלא. תוכיח לי שלא פיתחת את הכלי הזה כדי לאפשר לפושעים להשתמש בו. אז הפלטפורמה עצמה, אתה יודע, אפשר להשתמש בזה לעוד דברים. זה כמו שבביטקוין יש אנשים שמשתמשים בו לפשיעה, ויש אנשים שמשתמשים בו לברוח מוונצואלה או מאוקראינה כדי להציל את המשפחה שלהם. זה לא הופך את הכלי עצמו ללא תקין. זה בעיניי מאוד ברור.
זה קצת מרגיש שהם לא מצליחים להגיע לפושעים, אז הם עוצרים את מי שייצר את הנשק. כאילו...
אתה יודע, אתה יכול להגדיר את זה כנשק.
והנשק חוקי.
אתה יכול להגדיר את זה כנשק. מצד שני, אתה יכול להגדיר את זה ככלי לפרטיות. האם פרטיות זו זכות? מרק צוקרברג חושב שלא. אבל יש אנשים שאיתנו שפרטיות צריכה להיות היום זכות.
לא רק זכות, מלכת הזכויות. תשמע, אני אגיד לך איפה העמדה שלי נמצאת בעניין הזה. קודם כל, תקשיב, אנחנו ראינו את פול אטקינס מתבטא עכשיו, היה להם DeFi Roundtable ברשות ניירות ערך האמריקאית. והוא אמר שני דברים, הוא אמר לא יכול להיות שחקיקה בת 100 שנה תכתיב את היכולת שלנו להתפתח, לפתח חדשנות, ודבר שני, הוא נתן באמת הדוגמה הזאת של המכונית. אני חושב שאם מישהו מפתח, אנחנו צריכים לטבוע ולתפוס פושעים.
נכון.
ולא, מערכות תשתיות פיננסיות ציבוריות, הם ממש, תשתית פיננסית ציבורית, תשתית פיננסית ציבורית. כמו שאפשר לעשות דברים רעים עם מכונית, אפשר לעשות גם דברים רעים עם תשתית פיננסית ציבורית. אסור לנו להגיע למצב שאנחנו חונקים את החדשנות, בגלל שאנחנו מפחדים שאנשים רעים יעשו דברים רעים. כשאנשים רעים עושים דברים רעים, בוא נתפוס אותם!
עזוב, זה כמו שעכשיו אנשים רעים משתמשים במזומן, בוא נהרוג את מי שהמציא את המזומן.
אגב, בישראל מבטלים את המזומן, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לגבי העניין הזה, תשמע. ביטקוין, קודם כל, ראיתם...
לא יכולים לבטל את המזומן.
ראיתם היום, ראיתם את הסרטון שדונלד טראמפ ריטווט של הבחור שמסביר מה זה ביטקוין?
של ברק אובמה שעוצרים אותו ב... ראית את זה? את ה-AI שהוא עשה שעוצרים את ברק אובמה בבית הלבן?
אני כבר לא יכול לעמוד בכזה של טראמפ.
קשה מאוד. אבל הנה משהו חדש שהוא ריטוויט שהוא דווקא מגניב. אתה רוצה לספר על זה או שאני אקח?
אתה יכול, כן, בריין ארמסטרונג, את השם שלו.
לא, זה לא בריין ארמסטרונג, זה מישהו אחר.
לא זוכר את השם שלו, לא, בריין ארמסטרונג זה ה-CEO של קוינבייס, נכון.
כן, אז לצורך העניין בחור מאוד נחמד שמסביר מה זה ביטקוין, באמת הסבר מקסים, והוא מגדיר את ביטקוין, הוא אומר, תשמעו, עד לא מזמן, הדרך היחידה להעביר ערך, הייתה במפגש פיזי בין שני בני אדם, שבו הוא מעביר נייר בין בן אדם לבן אדם. אם רצית לעשות את זה אונליין, או בדרך שמגשרת על מרחקים, היית חייב להשתמש בתשתית שהיא פרטית. ובעצם הוא אומר, תשמע, יש ביטקוין, ומה שביטקוין הוא תשתית ציבורית פתוחה לכל, שמאפשרת להעביר ערך מבין אדם לבין אדם. תשמע, זה, התפיסה הזאת שאומרת, וואלה, אנחנו צריכים תשתית ציבורית פתוחה לכל להעברת כספים, משהו שכאילו לא היה במודעות עד לשם. זה לא היה במודעות, אתה מבין?
זה, כן, תודה, להפריד כסף ממדינה, זה הופך להיות ברור והכרחי כשהכסף מתחיל לקרוס, וכשהדברים מתחילים להתחרבש.
אוקיי, ועכשיו מדינות וכסף ומדינות, אולי הנושא האחרון, אתה מספר לנו שלהבדיל מהמגמה שאנחנו מדברים על כל מיני חברות שצוברות ביטקוין וארצות הברית, יש מדינות שלוחות בכיוון ההפוך.
כן.
מה קורה? מה נסגר?
בוא נגיד המדינה שפספסה הכי בענק, זאת בולגריה.
אוקיי.
שנת 2017-18 היא צברה משהו כמו 220 אלף מטבעות, 218 אלף מטבעות ביטקוין, מהחרמות של פשיעה, ובחרה למכור את זה מאוד מוקדם, היא הרוויחה כמה מיליארדי דולרים, אבל היום אם היא הייתה עושה את זה בעצם, אם היא הייתה משאירה ולא מוכרת, זה היה יותר גדול מהחוב הציבורי שלה.
גם גרמניה לא תומלת ידה בצלחת?
גרמניה בשנה שעברה, כן, שביטקוין היה בהתנגדות של 57-60 אלף דולר, היא התחילה למכור. היו שם, אני זוכר שהייתה פוליטיקאית אחת, אני לא זוכר את שמה.
כן, נכון.
זהו, היא ניסתה לפעול נגד הדבר הזה, כדי בעצם להחזיק את זה כרזרבה, וזה כמובן לא צלח. ואתה יודע, המים של אודי, של Have Fun Staying Poor, אז אנשים שלחו ביטקוין לארנק הריק של גרמניה, וכאילו תרומות כזה, Have Fun Staying Poor, ברמה הזאת, וכי, מן הסתם.
הממלכה הזהירה אשר בעננים בהוטן, שקרתה ביטקוין באמצעות, באמצעות החשמל ההידרו-אלקטרי שלה, גם היא מוכרת ביטקוין?
לאחרונה יש תיעוד של, שהיא מעבירה חלק מהמטבעות לבורסה, מן הסתם כנראה שזה בשביל למכור. עכשיו, למכור ביטקוין, לפעמים, אתה יודע, אם יש לך משהו יותר טוב לעשות מזה, או שאתה חושב שאתה יכול להניב משהו יותר טוב מזה עבור עצמך, אני חושב שזו הסיבה היחידה הלגיטימית להיפטר. אז יכול להיות, אתה יודע, שהיא בונה תשתיות, והיא צריכה כסף, והיא עושה את זה.
ישראל?
שוק חופשי.
ישראל? ישראל, אנחנו צריכים, מה קורה בישראל? יש לנו, יש הרי החרמות של ביטקוין, שאני בטוח שהיו אנחנו, אבל לא יודעים כמה יש, נכון?
כן. פה אנחנו בזירת הטרור, אז אנחנו, אתה יודע, השבק, מחרים, והמוסד, ודברים כאלה
של ארגון הטרור. לאו דווקא, יכול להיות לך גם סתם מפשיעה, וזה אנחנו מכירים בסיפור עכשיו של אותו אחד שהחרימו לו ביטקוין, ובסוף היו צריכים לקנות לו ביטקוין מחדש.
כן,
זה היה.
עבודה יפה, אגב, מדינת ישראל. כל הכבוד.
בטעות זורק את הארנק קר לפח בתחנת משטרה.
אני בספק אם זה לא איזה שוטר כך שם בקיץ.
לא, אנחנו לא מה שלא יודעים, אין לנו מושג, ואתה כמובן גם לא יודע ואין לך מושג.
לא, אני דווקא יודע.
לא, אתה אל תגיד את זה.
אני יודע לכאורה.
וואי, אתה לא יודע כלום?
אמרתי לכאורה.
אתה גם לא לכאורה, אל תיכנס לזה אפילו, אין לנו שמץ של מושג, לא, באמת, אני יודע שאתה לפעמים נוטה לבדיחות, אבל בדברים האלה, בוא לא נתבדח, אין לנו שמץ של מושג מה קרה שם, ולא נגענו, לא ראינו, לא מבינים כלום.
ואנחנו אוהבים את המשטרה.
רק לא יכול להיות שבמדינת ישראל דבר כזה קורה, וצריך לשמור על הביטקוינים יותר טוב, not your keys, not your bitcoin.
ולהמשיך לחנך מן הסתם. זה בסוף, הבעיה פה זה חינוך.
דור אופיר, תודה רבה שבאת והסברת לנו מה שקורה עכשיו. אני רוצה להודות גם לך וגם לאסף גרף
תודה רבה.
אנשי הביטקוין, אפשר למצוא אותנו בכל מקום שאתם משיגים את הפודקאסטים שלכם, כמו שאומרים ב-Interesting Times, וכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי, יש לנו שם הכל, מיטאפים, סטושי סקוור, whatever, לכו על זה, זה יהיה לכם כיף. ו...
יאללה, שתו מים.
שתו מים, אפן סטיינג פור. תודה. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה בעיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.